אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אחרי השבעה באוקטובר, מה אתה למדת על הזירה הפלסטינית שאתה אומר, וואלה, הפתיע אותי.
אני מאוד אפילו יוצא מיואש מהסיפור הזה של, אני קורא לזה דו-קוטביות של התנהגות פלסטינית. אגב, שהיא לא בחמישה חודשים האחרונים, היא כבר במאה השנים האחרונות. יש או תוקפנות מאוד מאוד ברוטלית, או התקרבנות. תמיד כשהפלסטינים מגיעים לצומת הזאת, ואת זה לדעתי קצת למדנו מהשבעה באוקטובר, הם תמיד בוחרים יותר את הסיסמאות ואת הגישה המיליטנטית על פני ללכת לדברים טיפה שגם כרוכים בביקורת עצמית ובחשבון נפש. אתה יודע, אני אומר את כל הדברים האלה כי אני רואה שאצלנו מתחילים לדבר על היום שאחרי בהקשרים של איך גם משנים את התודעה של הפלסטינים. מה שנקרא להירגע קצת, לשתות מים, לא כל כך מים. אם ישתנה משהו זה בגלל שהם ישנו, לא כי אתה תחוף עליהם שינוי. ואני חושב שמבחינה הזאת אני בעיקר לעמד על זה שעוד ייקח זמן. עד ששני העמים קודם כל ייצאו מחשבון הדמים המטורף הנוכחי, ובית יגבשו תודעה של הסדרה, של קבלה של אחד את השני. כרגע היא לא קיימת, נשאר לנו לקוות שאולי דורות יותר צעירים, יותר מתקדמים, יביאו אותנו לדבר הזה.
שלום, אתם מאזינים לאודיו, הסקט האקטואליה של כאן, אני רואי קייס. הפעם אנחנו עם פרק מיוחד של אויבים במלחמה, סדרת רעיונות שמלווה את סדרת התעודה אויבים שמשודרת אצלנו בערוץ כאן 11. האורח שלנו בפרק הזה הוא דוקטור מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז משה דיין. נדבר איתו על מי שחולם להיות הנלסון מנדלה הפלסטיני, מרואן ברגותי. ננסה להבין איך הוא הפך לסמל כל כך גדול של ההתנגדות הפלסטינית. למה חמאס מתעקש לכלול את ברגותי בעסקה? והאם הפלסטינים יהפכו אותו לראיס בעודו בכלא?
שלום לדוקטור מיכאל מינשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב.
אלן רואי.
אנחנו פה כדי לדבר על אחד השמות אולי החמים ביותר, עכשיו שואלים בהקשר של עסקה אפשרית עם חמאס, אנחנו מדברים על מרואן ברגותי, דווקא לא איש חמאס,
נכון.
ספר לנו קצת מי זה מרואן ברגותי, למי שלא מכיר.
הוא באמת אחת הדמויות, לא רק היותר משפיעות, אלא גם היותר מרתקות והרבות ניגודים שיש בכלל במערכת הפלסטינית בעשורים האחרונים. בן אדם שנולד ב-1959 בכפר קאובר, כפר ליד, לא רחוק מרמאללה, ומתחיל את כל הפעילות הפוליטית שלו בסוף שנות ה-70, דווקא במפלגה הקומוניסטית. נכנס לכלא, וכשהוא יוצא מהכלא הוא כבר איש פתח. לא סתם איש פתח, מראשי פתח. וב-87, עוד כמה חודשים לפני האינטיפאדה, בגלל הפעילות הפוליטית שלו, ובגלל שפתח באותה תקופה נתפס כאיום המרכזי מבחינת ישראל, הוא מגורש לירדן. 94 הוא חוזר לכאן עם הסכמי אוסלו, והופך להיות אחד השמות, נקרא לזה היותר מטריסים, שיש בתוך פתח. שנת 2000 נפתחת אינטיפאדת אל-אקסה, אינטיפאדה השנייה, ומרואן ברגותי הוא אחד האנשים הבולטים בפתח שעושה את המעבר החד, יש יגידו, בעצם חוזר למקורות, וממש נכנס לתוך נושא המאבק המזוין, הכוונת הטרור, ובעקבות זה הוא גם אחראי לפיגועים שבמסגרתם נהרגים 5 בני אדם, במסגרת מבצע חומת מגן, נלכד על ידי ישראל ב-2002, ונכלא למאסר...
פת לכמה מאסרי עולם.
לחמישה מאסרי עולם, כן. אבל בעצם, משך למעלה משני עשורים, הוא נוכח נפקד כזה בזירה הפלסטינית, שזה זהו, מביא זהו, אותנו
כי,
להיום.
זהו, כי זה הסיפור, כי אברהם נמצא בכלא המון שנים.
יש לי שמי חייב.
כל פעם השם שלו עולה, כאשר אתה יודע, הדברים בזירה הפלסטינית מגיעים לאיזושהי נקודת רתיחה.
נכון. או שמתגלה שיש איזה סוג של וקום או משבר בזירה הפלסטינית. ואת יודע, כאן משהו מדהים, רואי, אני שואל הרבה אנשים, הרבה פלסטינים, שאני בקשר איתם, תגידו לי, מה סוד הקסם של מרואן ברגותי? כלומר, איך יכול להיות שבן אדם שבעצם כבר כמעט 250,000, לא נוכח בשטח, אין לו כמעט מחנה תומכים אמיתי גדול בתוך פתח, איך זה שיש לו הרצה כל כך גדולה? לפי כל הסקרים, בשני העשורים האחרונים, הוא תמיד מקבל, הוא הראשון ברשימה. ואז הם אומרים לי דבר מעניין. תשמע, אנשים לא יודעים מי זה מרואן הבן אדם. הם יודעים מי זה ברגותי הסמל.
הסמל.
המיתוס. ואז אני אומר להם, רגע, מה הוא מסמל? הוא מסמל את החלומות של פעם שהמנהיגות של היום כבר לא מצליחה לעמוד בהם. המהפכה. המאבק המזוין, הדבקות בערכים, הוא כמובן, רוחשים לו הרבה מאוד כבוד בגלל השנות הכלא.
כלומר, אתה אומר שזה סוג של תמונת מראה. כלומר, בגלל המיאוס מההנהגה הנוכחית, ההנהגה הפלסטינית הנוכחית, זה מעצים עוד יותר את המיתוס הזה.
לגמרי. אבל זה לא הסיפור היחיד. כי אני חושב שיש באמת בזירה הפלסטינית, כולל בעיו, שהיא לכאורה הזירה השקטה בהשוואה לעזה, יש באמת תמיכה אותנטית בדבר הזה שנקרא ערכים הבסיסיים של הזירה הפלסטינית, שהם לא שלום, דו-קיום מדיני וכל הדברים, אלא באמת הרבה סנטימנטים ואהדה לרוח היותר מיליטנטית, וזה מרואן ברגותי.
אנחנו מדברים על ימים שבהם אולי תהיה עסקה, ואולי במסגרתה באמת ישוחרר מרואן ברגותי. זו עסקה שבסופו של דבר חמאס יחליט עליה. וחמאס ופתח, שברגותי הוא סמל, הן יריבות מרות. כל אחד מהפלגים האלה מייצג משהו אחר בהוויה הפלסטינית. חמאס את תרצה את יותר את האידיאולוגיה הדתית.
נכון.
פתח יותר את האידיאולוגיה יותר הלאומית. ולכן אני שואל, מה האינטרס של חמאס להכיל אותו בעסקה? אולי זה פוגע בהם בסופו של דבר.
נכון, אתה יודע, זה, לא מעט פלסטינים גם שואלים את השאלה הזאת, כאילו, מבין כל הגלריה של השמות שאתם אמורים לשחרר מהכלא חמאס, אתם שמים בהתחלה את מרואן ברגותי? למה? וכאן אתה צריך להיכנס לתוך המוח של חמאס. הם חושבים ארוך, לטווח הארוך, והם חושבים אסטרטגית. הם כבר חושבים על היום שאחרי אבו מאזן, והם כבר חושבים על היום שאחרי המלחמה, על מתי הם יתחילו בראייתם להשתלט על כל הזירה הפלסטינית, כולל על איו"ש. ואחד הדברים שבראייתם מאוד מאוד חשובים, זה להתחיל לעשות בריתות ולמצוא פרטנרים, גם מקרב היריבים שלהם, הפוליטיים, פתח. ואחד האנשים הכי קרובים אליהם, ממש מבחינה רעיונית, זה מרואן ברגותי. כלומר, בראיית חמאס, אם לדוגמה משחררים את ברגותי, ואם הוא משוחרר במסגרת עסקה שחמאס מקדמת אותה,
אז הוא חייב.
בדיוק.
זה הסיפור.
א', אתה חייב לנו, ב', זה אומר שכבר מלכתחילה אתה יוצא החוצה כשיש לך הילה של הסיפור הזה של מאבק והתנגדות. אתה לא יכול עכשיו להתחיל לדבר על שלום עם ישראל. זה משהו אחר, ולכן אתה יותר קרוב אלינו. וזה לדעתי מה שעומד במוח של בין אם זה סינואר או בין אם זה הניה כשהם חושבים על השם שלו.
בפרק של אויבים, שאתה גם השתתפת בו, על מרואן ברגותי, הוא תואר כסוג של נלסון מנדלה, לפחות אשתו, פדווה, מה שנקרא.
היא רוצה להיות וויני מנדלה.
כן. בוא תסביר לנו את התדמית הזאת שלו.
כן, אז אתה יודע, זה בדיוק כמו שאתה ציינת, רואי, זה עניין של תדמית ובניית תדמית. כלומר, אירוע מאוד מניפולטיבי. מישהו כאן מנסה לבנות אימג' מסוים ולהטמיע אותו בתודעה, בעיקר הבינלאומית. ומי שאגב עובדת המון, כמו שאתה ציינת, עבור הדבר הזה, זה פדווה ברגותי. אשתו המאוד מאוד פעילה, והלא מאוד אהודה בזירה הפלסטינית. ומה שהיא בעיקר רוצה לטעת בדימוי הבינלאומי, זה שכמו שנלסון מנדלה כמה עשורים עד שהוא שוחרר כשמשטר האפרטהייד קרס, היה כלוא בדרום אפריקה, ככה גם הנשיא הבא של פלסטין, קלו בידי ישראל. אני חייב לומר, יש הרבה בזירה הפלסטינית שמאוד אוהדים את הרעיון הזה. יש גם כאלה, וכאן צריך לשים תמיד הערות הסתייגות לגבי כל התמונה המלאה, שמאוד מאוד לא מבסוטים מהסיפור הזה של ברגותי. אני מדבר על אנשים בתוך פתח, שרואים בו סוג של אתגר, רואים ביציאה שלו החוצה סוג של איום. כמעט הייתי אומר, אפילו לא היו מבסוטים לראות כל כך מהר אותו משתחרר. בטח לא משתחרר כשמי שמשחרר אותו זה חמאס. אז ככה שיש גם כאלה שלא מעריצים את הרעיון הזה של ברגותי כמנדלה.
אבו מאזן בראשם לדעתך?
אני חושב שהוא קצת שווה נפש לגבי הדברים האלה. מי שבעיקר אמור להיות מוטרד, זה כל אלה שרוצים להיות היורשים של אבו מאזן.
חוסיין השייח.
כל החבורה שלא נמצאת בכלא הישראלי. מי שלדוגמה מביע בו הרבה מאוד עניין, והוא מביע בו עניין בגלל שהוא לא נוכח כאן, זה מוחמד אחלן. שיושב מעניין. בגלות באבו דאבי, והוא אומר, רגע, הוא יכול להיות פרטנר. הם אפילו בעצם היו גם שיתופי פעולה פוליטיים ביניהם לקראת הבחירות שהיו אמורות להיות במאי 2021, וזה מעניין, זה חבירה, אני לא אגיד בין שני מצורעים, אבל בין שניים שנמצאים בשוליים ואומרים, אם אנחנו נאחוז אחד בידו של השני, יהיה אפשר להביא משהו מעניין.
למה באמת ברגותי, בן אדם עם דם על הידיים, טרוריסט, למה הוא נתפס כמי שיכול באמת אולי להוביל שינוי? זה, כי בסופו של דבר אני חושב שכן, בישראל יש מי שחושבים שאולי ממנו תבוא הישועה.
כן. אז כאן באמת צריכים להפריד רואי את השאלה לגבי ישראלים ולגבי פלסטינים. הוא כבר 22 שנה בכלא. היו באמת הרבה קולות שמשך לפחות העשור הראשון של הכלייה שלו, אמרו, תשמעו, שווה לחשוב על שחרור שלו. הזירה הפלסטינית, בעיקר במאה ערפאת, היא במצב כל כך כאוטי, שאם אתה מכניס אותו למרות שיש לו דם על הידיים, אי אפשר להתווכח על זה, הוא יביא איזה משהו אחר, הוא צעיר, הוא מחובר לשטח.
שנייה, אבל זה היה גם בזמן שאתה היית בתוך המערכת, אתה שמעת קולות כאלה?
היו קולות, אני חייב להגיד שהיו אפילו תקופות שיכולתי להשתכנע מהם, בעיקר בשנים הראשונות של הכלייה שלו. זה ברור לגמרי שהיום אנחנו כבר לא יכולים בכלל להתכתב עם הרעיונות האלה, גם בגלל שאני לא בטוח שיש לו באמת שיעור תמיכה בתוך פתח, שהוא מאוד מאוד משמעותי, וגם בגלל שאני חושב, וכאן זה, אתה יודע, זה יותר הערכה שלי, רואי, שהוא די קצין את הגישות שלו במהלך 20 השנים שלו בכלא. אני לא אגיד שזה לא אותו אדם, ושהוא היה יונת שלום והפך לנץ, אבל זה ברור לגמרי שהמטענים שהוא מביא איתו, או הולך להביא אותו, הם מטענים מאוד מאוד קיצוניים. כמו ערפאת.
אני אגיד לך כמו מישהו אחר. אתה יודע, אנחנו לימודים הרי ממה שקרה אחרי עסקות, הרי בעסקת שליט, שוחרר יחיא סינואר.
נכון.
ואתה יודע, ואם בעסקה הזאת הוא ישוחרר, אתה יודע, אז יכולים ליפול לקונספציה שהנה, מה שקרה, הפתרון היום שאחרי אבו מאזן הגיע.
כן, טוב, אתה יודע מה, אז כאן הייתי אומר, הקונספציה היא לא תהיה נורא חדה, כי אני לא חושב שיש באמת הרבה היום שנורא תולים תקוות בזה שהוא יביא איזו בשורה של דו-קיום, הידברות, שלום. ויכול להיות שדי מהר הוא ימצא את עצמו למסלול של התנגשות עם ישראל. עכשיו, אתה יודע, אתה לוקח את השאלה הזאת וזורק אותה לזירה הפלסטינית, ושואל איך בן אדם שכל הבשורה שהוא הולך, כל החזון שהוא הולך להביא, זה של לחימה וסומוד ומוקוומה, איך זה שעדיין יש לו כזאת...
שמודק נגיד למי שלא מגיע עמידה איתנה.
עמידה איתנה, כן. אחד העקרונות הכי מקודשים אצל הפלסטינים. איך זה שלמרות כל הדברים האלה, עדיין יש לו תמיכה על ידי פלסטינים שבסופו של דבר רוצים לחיות איכשהו. ואת יודע, זה לדעתי אחד הדברים הפרדוקסליים הלא פתורים בזירה הפלסטינית. איך מנהיגים שבאמת יש להם חזון שהוא בר קיימה, נדחקים הצידה, אבל מנהיגים עם סיסמאות, בעיקר מיליטנטיות, ועם חזונות ככה, חזון מאוד, מאוד קיצוני, הם מקבלים איזה סוג של רוח גבית, כמעט הייתי אומר, סיפור הטרגדיה הפלסטינית.
סיפור הטרגדיה הפלסטינית, לא פחות.
ללא ספק. זה בעצם, אתה יודע, ברגותי מהבחינה הזאת, הוא שונה מאוד מאבו מאזן, אבל הוא המשך של ערפאת, ואפילו המשך של חאג' אמין אל-חוסייני. כלומר, כל המנהיגים הקיצוניים שתמיד הובילו את הפלסטינים לקריסה, למכות נוראיות, הם מאוד מאוד אהודים. אגב, סינואר של היום הוא במידה מסוימת גם כזה. אני לא זוכר בחמישה חודשים האחרונים שמישהו כולל ברשות יצא חוצץ נגדו ואמר, אתה הורס את האומה הפלסטינית. אז מהרבה בחינות, ברגותי לא אמור להיות שונה מכל השרשרת הזאת של המנהיגים.
אחרי השבעה באוקטובר, איך אתה רואה את באמת ההבדלים בין פתח לחמאס?
אתה יכול לקחת את זה, רואי, למקומות יותר גבוהים, ולהגיד שאתה מתעלה מעל פתח וחמאס, בכלל כל המערכת הפלסטינית, היא מערכת בסכיזופרניה. היא מערכת שאף פעם לא עשתה את הברירה המאוד מוחלטת, כמו של דוגמה בן גוריון עשה ב-47. עכשיו הולכים למדינה. אין עכשיו שטויות אידיאולוגיות. אף פעם הם לא עשו את המהלך החד הזה, אפילו לא אבו מאזן. אפילו לא אבו מאזן לא הצליח להוביל אותם. עכשיו, אתה ציינת את חמאס, הסיפור הזה של ההסדרה, הרי זה לב הקונספציה הישראלית. היינו בטוחים שזה מה שהם עושים.
שמוברים ההתנגדות לשולחן הדיונים.
בדיוק, בגלל שהם מפלגת שלטון, אבל לא הבנו שהם טיפוסים אידיאולוגיים, שקודם כל הג'יהאד הוא מה שחשוב להם, ואחרי זה פועלים והיתרים וסחורות וכלכלה, זה לא מעניין. ועם הפתח, העסק יותר מורכב, כי הפתח באמת הלכו מ-93-94 למצב של הסדרה עם ישראל. אבל זה אף פעם לא היה כיוון מוחלט.
תמיד להם. הולכים קדימה, פתאום עושים פנייה.
לגמרי. ויש כאלה שלא רוצים, ויש כאלה שכן רוצים. סכיזופרניה. מה אנחנו? אנחנו מפלגת שלטון פוליטית עם מדינה, או שאנחנו תנועה עממית, מהפכנית. היום שאתה רואה את סקרי דעת הקהל שנערכים אצל הפלסטינים, אתה רואה את כמות האהדה, האדירה, גם לטבח של השבעה באוקטובר וגם לחמאס.
בשטחים,
באיוש.
באיוש.
כאילו שזה מטורף. זה הזירה שלא חובה את המלחמה כמו שהיא בעזה. ואתה מבין שהתערבלו הרבה מאוד דברים. עכשיו, כאן אני אנסה להיות גם זהיר וגם לא ליפול, הייתי קורא לזה בורות של נאיביות או של סיסמאות. אתה יודע, אצלנו הרי, בגלל גם השיח הפוליטי, אז תמיד... מאפס
למאה.
אם זה לא חמאס, אז הם תומכי שלום. לא, שנייה, רגע. פתח הם לא תומכי שלום. כן אפשר לדבר איתם על הסדרה מדינית, כן אפשר לדבר איתם על ויתורים. אתה יודע מה, הייתי קורא לזה אפילו טקטים, לא עקרוניים, לא תמצא מהם, לדוגמה, אמירה של קץ הסכסוך, מחלקים את פלסטין, אין לנו יותר תביעות מכם מהציונים, זה לא יקרה. הם יותר מרוכחים מפני שהם לא מונעים על ידי הסיווי ההלכתי, כמו חמאס, אבל לא תמצא מהם איזה סוג אחר לגמרי של אמירות לטווח הארוך. וכאן זה בדיוק הנקודה שאני מנסה להיות במאוזן. נכון, הם לא אוהבי ישראל, הם לא ציונים, אבל הם, בכל הברירות הרעות שקיימות כרגע בזירה הפלסטינית, הם הרע במיעוטו.
וזה לדעתך נכון גם לגבי היום שאחרי חמאס בעזה? לגבי, כי אתה יודע, השאלה של הרשות עכשיו זה השאלה הכי בוערת פה. כן רשות, לא רשות, איזו רשות, מחודשת, לא מחודשת.
תראה, באמת, כמעט כל הברירות שעומדות בפנינו בהקשר הזה הן גרועות. יש לך או לשלוט על עזה ישירות, ויש לנו שרים בממשלה שרוצים אפילו להקים את ההתאחלויות מחדש שם. ברירה גרועה מאוד, ולא רק בגלל שאמריקה לא מסכימה, כי יש לה מחיר אסטרטגי קשה. יש אפשרות להיכנס לעזה, למוטט את שלטון חמאס, אבל אז לצאת החוצה, המשמעות היא נוצרת לך מוגדישו קטנה, איזה סומליה קטנה, מלאה בכל מיני מופרעים, אפילו יותר מופרעים מחמאס, גם לא רצוי. יש את ה... אני קורא לזה קצת הברירה הפופוליסטית של בוא רק נשכנע את הרשות לחזור לעזה, ואז הם הכתובת ואתם יודעים... אני לא... בוא נגיד ככה, אני לא פוסל קטגורית את הרשות, אבל צריך גם להיות כנים עם עצמנו. הם רקובים מדי, הם חלשים מדי, הם מושחתים מדי, הם לא אהודים על עמם. את יודע, לפי הסקר האחרון של שקקי, 90% מהפלסטינים באיו"ש רוצים שאבו מאזן יעזוב את התפקיד. אז השלטון הזה שבקושי אוכף מרות, אין שם מרות, אז אתה רוצה לשים אותו על 2.2 מיליון אנשים שחונכו בשני העשורים האחרונים שהוא משתף פעולה על ידי חמאס. זה נראה לי, אתה יודע, קצת נאיבי. נאיבי ולא לא, לא רציני. מה שאני כן חושב שנכון יהיה מאוד לעשות, במידה מסוימת זה לעשות את מה שבן גוריון עשה ב-1956, כשלראשונה נכבשה עזה. עזר לפלסטינים, לבנות סוג של מועצה מקומית, מינהל אזרחי מקומי, שיתפל בעניינים שלהם, שלפחות משך כמה שנים תייצב את המציאות בעזה, אתה תצטרך לשלוט על המרחב הביטחוני, וכמובן כל העסק הזה נמצא בזיקה לרשות. הוא לא נמצא בתלישות ממנה. ויכול להיות שאחרי כמה שנים, כשזה יתייצב, זה יהיה משהו שיהיה אפשר לנוע איתו הלאה. אני לא, עוד פעם, אני לא רוצה לשגות כאן בנאיביות, כן? אבל זה משהו שכשאני משווה אותו לכל שאר החלופות, הוא כנראה הרבה יותר טוב מאשר כל היתר.
מחר אנחנו קמים בבוקר, אני ואתה, שומעים, אבו מאזן מת. כן. מה קורה? ברשות, מה קורה בכלל בזירה הפלסטינית?
כן, אתה אומר, בן אדם כבר בן 88, צריך להתחיל, אני מזכיר לך רק, רואי, אבא שלו מת בגיל 103. כן, מה שנקרא, יכול להיות שהוא איתנו, שהוא הולך לגבור עוד הרבה מאוד רופאים ופרשנים שדנים בנושא של היום שאחרי. זו שאלה שאני חייב להגיד לך, קודם כל, ישראלים מתעסקים בה הרבה יותר מאשר פלסטינים. זה מדהים. אני מעריך, ואני אומר את זה בצורה מאוד מאוד זהירה, שנכון להיום יש תחושה בקרב כל הסביבה שקרובה אליו, שגורמים בה רוצים בסופו של דבר להיות היורשים. יש איזו הבנה של כולם שאף אחד מהם הוא לא חזק ויכול להיות דומיננטי, כמו, נקרא לזה בערך, כמו אבו מאזן היום. ולכן יכול להיות שמה שהם יחשבו עליו זה סוג של הנהגה קולקטיבית, שתשים בראשה איזה מנהיג סמלי, עד שבתקופת מעבר מסוימת יוכל לצוץ בן אדם אחד שיהיה יותר חזק מהשאר. אתה יודע מה, כמעט הייתי אומר, רואי, שזה גם סוג של משאלת לב שלי ושל הרבה ישראלים שרוצים לראות רגיעה ועיצוב של המערכת והמשכיות שלה ולא איזה שבירה חדה. אבל יחד עם זה אני לא יכול לפסול אפשרויות שכל המערכת הזאת תגלוש לכאוסים.
תגיד, אתה רואה מצב שאבו מאזן הולך לפני שהוא מת? כלומר, אתה יודע, כי עכשיו...
שמת מפתחות.
לא. ברקע, אתה יודע, יש הרבה לחצים. כן. גם מדינות ערביות, ארצות הברית, המערב, כל הדברים האלה.
תראה, אני אגיד זה בצורה מאוד זהירה. ההיכרות שלי עם המאפיינים שלו לא נראה לי. אגב, יש משהו עוד יותר מרתק. אתה יודע, זה אני שואל הרבה פלסטינים שאני מכיר, כולל אנשים עם תפקיד ברשות, תפקיד בכיר ברשות. איך יכול להיות שמנהיג כל כך חלש, מצליח כאילו להשליט, אני אומר את זה במחאות, שלטון אימים, יציב, אתה יודע, כולם מסכימים איתו, ואז הם אומרים לי דבר מעניין, תשמע, זה לא עדות לחוזקה שלו, הוא מנהיג חלש, זה עדות לחולשה של הסביבה שלו.
מי שרוצה לחזור איתך לברגותי, ולשאול אותך, אתה יכול להכניס אותנו לראש שלו, מהבחינה הזאת, איך הוא רואה את מה שקורה בחודשים האחרונים? 7 באוקטובר, המלחמה עד עכשיו, איך זה משפיע עליו בכלל, אתה יודע, באיזה חוטים הוא מושך, כי בסופו של דבר הוא נמצא בכלא.
נכון. אז זהו, אז אני לא בטוח שהוא מושך בהרבה חוטים, גם לפי דיווחים שמגיעים אלינו דרך השב"ס, למעשה הוא נמצא בבידוד, הוא לא באיזשהו קשר עם העולם. היו אפילו, לפחות בתחילת המלחמה, כל מיני ככה שברי דיווחים על זה שהוא מנסה לקדם אינטיפאדה באיוש, מכילו, ככה שהוא כנראה לא, הוא לא משפיע היום בצורה ישירה כמו שהוא היה רוצה. דעתי הוא כבר מתכנן כמה שנים. איך הוא מתוך הכלא מתמודד? איך הוא מתוך הכלא כנראה, אני אומר את זה זהיר, כנראה זוכה, והופך להיות נשיא פלסטין שנמצא בתוך הכלא.
מה קורה במצב כזה?
ישראל במלכוד לא נורמלי. ישראל במלכוד, דרך אגב, גם הפלסטינים במלכוד לא נורמלי. מי מנהל את העניינים? איך מתנהלת ישיבת ממשלה ברמאללה? מי נותן שם את ההוראות? כן, מהלכים מדיניים, מהלכים אזרחיים, משהו. הם בברוך וגם אנחנו בברוך, כי לדעתי יותר ויותר נתחיל לשמוע זמזומים, כן, קולות מהעולם שאומרים לנו, תקשיבו, אנחנו מבינים, הוא רוצח והכל ועניינים, אבל אתם יודעים, בואו בשביל השקט, תנו לו לפחות לתקשר עם המרחב שלו. ישראל כאן תהיה בדילמה מאוד מאוד חריפה, ואתה יודע מה, רואי, זה מדהים, כי אנחנו מדברים על זה בתור איזה כזה תרחיש כמעט פסיכי, הוא ממש תרחיש שיכול להתרחש. ואנחנו ממש צריכים לפחות הודעתית להתכונן לאירוע כזה.
אמרת את המילה בחירות. בזמן אבו מאזן לא היו בחירות.
אני חושב שהוא כן ירצה לנצל, נקרא לזה במרכאות, הזדמנויות לצאת החוצה, גם אם זה תחת חסות של חמאס. אגב, לדעתי, אתה יודע מה, זה קצת אני כאן משתעשע, אם זה היה הפוך והייתה עסקה של פתח, שבמסגרתה דוגמה היו אומרים לסינואר, אתה הולך להשתחרר, אני חושב שהוא היה נאחז בסורגים ולא מוכן להשתחרר. כי אני מזכיר לך אגב שהוא לא הסכים להשתחרר כמה פעמים, סינואר, כשלדעתו מכסת האסירים שאמורים היו להיות משוחררת לא הייתה גבוהה. אז זה שונה מברגותי.
אני רוצה להראות איתך כלומר, בהקשר של ברגותי, אני מדבר איתך בכלל על המנהיגות הפלסטינית, או יותר נכון על המשבר של המנהיגות הפלסטינית. כי תראה מה אנחנו בעצם מספרים פה, על מנהיג חלש כמו אבו מאזן, על אחד שנמצא בכלא, יש כאלה שבכלל לא נמצאים בכלל לא בעזה ולא באיוש. איזו מנהיגות פלסטינית בכלל יש היום?
אנחנו באמת נמצאים בנקודת שבר מאוד קשה, אגב, לא רק של המנהיגות הפלסטינית, בכלל של המערכת הפלסטינית. אין מנהיגות שאתה אומר, בונה, יש לה חזון, דרך, אג'נדה ומסגרת מאוד מסודרת שאנחנו יודעים לאן היא מגיעה. יש את המנהיגות שלקחה את כל עזה בלי לשאול אותה למלחמה הכי דרמטית והכי קטלנית שאי פעם הפלסטינים חוו, מה שקורה היום, ובכלל נמצאת מתחת לאדמה. אתה יודע, אני מדבר עם אנשים עזתים שאני מכיר, הם קוראים לזה בערבית קיידת אל השבח, כאילו מפקדת רוחות הרפאים. אין שיח בין הנהגה לבין ציבור. אנחנו בשבר לאומי, אנחנו הישראלים בשבר לאומי, אבל לדעתי השבר הלאומי הפלסטיני הוא הרבה יותר חריף. כי במסגרתו, א', אין קול אחר, אין ביקורת, אין גיוון. יש בעצם איזו אמירה מונוליטית שאנחנו עכשיו מסכנים, קורבנות, ואנחנו במלחמה, אתם צריכים לרחם עלינו ולהושיע אותנו. ויותר מזה, אני חושב שהרבה מאוד פלסטינים לא מסבירים לעצמם, אתם מבינים איזה שבר נוצר באמון הבסיסי ביניכם לבין הישראלים? מי בכלל יסכים לדבר איתכם על שתי מדינות? מי יסכים לדבר איתכם על אופק? אנחנו מדברים על שבר כל כך עמוק, אחרי כל הימים האלה של הצהלות, של השבעה באוקטובר, וסקרי דעת הקהל, והתחושה שלכם שהקטם בישראל, לאן הולכים? מה, אתם מבינים מה אתם חוללתם בציבור הישראלי, למרות שגם אתם ספקתם קשות בעקבות המלחמה הזאת? לצערי, היום אנחנו לא מצליחים לדבר על איזה, לדעתי, על איזה הנהגה שיכולה ממש לקחת את כל השבר הזה ולהצעיד אותו קדימה לאופק אחר. אתה יודע מה, אני אומר את זה בצורה זהירה, אם לא מעט, קצת אפילו אני מגייס איזו אופטימיות מהקרקעית של התודעה שלי, כן. לגמרי. שאולי הדור הצעיר הפלסטיני, ואני אומר את זה עוד פעם בצורה זהירה ולא נאיבית מדי, יצליח לראות את הלא פחות מהנכבה המטורפת שהם חווים כרגע, הפלסטינים, לראות את העליבות של ההנהגה ולהגיד אנחנו רוצים להצעיד אותה בדרך אחרת. אנחנו נצטרך גם הנהגה אחרת בתוך ישראל בשביל לחשוב על משהו, אבל זה פחות או יותר, בוא נגיד, הכיוון האופטימי היחיד שאני יכול לחשוב עליו, כי לדעתי עם הנהגה שנמצאת כרגע, כולל ברמאללה, אני לא רואה איך פורצים דרך, אבל יכול להיות שעם דור צעיר שקצת החשיבה שלו היא אחרת, אולי, 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 נגיע לאיזה מחוזות אחרים, צריך להישאר קצת אופטימיים.
טוב, תראה, בנימה אופטימית,
ריאליסטית.
ריאליסטית זאת, רוצה להודות לך, דוקטור מיכאל מינשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיני במרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה לך, רועי.
האזנתם לעוד יום ספיישל אויבים במלחמה. את גרסת הווידאו צילמו טל רז שני ואבי קוצקל, שגם ערך את הפרק. יותם רוזנוולד היה על עריכת התוכן. את עיצוב הקול והמיקס עשה אלעד זוהר. בהפקה יואב טייטלבאום. שימי אביגד, העורך האחראי של הפרויקט. עורך עוד יום, דניאל אופיר. כל פרקי הסדרה אויבים מחכים לכם בכאן בוקס ובערוץ היוטיוב של כאן 11. הגרסה המצולמת של האצפט הזה מחכה לכם גם בכאן בוקס וגם בערוץ היוטיוב של כאן חדשות. תודה לירון איסקי ודני ליבר, יוצרי סדרת התעודה אויבים, שיזמו את הפרויקט הזה. תודה לבית הנסן בירושלים, שם צולם הפרק. אני רועי קייס, ייפגש בפרק הבא.